אנחנו לומדים ספר יהושע. הגענו לפרקים שוברים את הירדן. ראינו שמעבר הירדן היה לא רק לעבור מצד אחד לצד השני, כמו שהיינו נוסע מפה לחיפה, אז האוטובוס הוא כלי שמעביר אותי מכאן לשם, אלא זה היה תהליך שעם ישראל עבר אותו. שברו את הירדן, עם ישראל עבר תהליך שלם. אמרנו, עם הכהנים יורדים עם הארון, הירדן ניצב כמו קיר בצד ימין, בצד צפון, ועכשיו הולך לקים המלח. עוברים כולם ביחד, 12 אבנים מוציאים, 12 בתוך הירדן, וכשעוברים כולם, אז הירדן חוזר לעצמו, הארון חוזר אחורה לצד המזרחי, וחולף ביעף מעל הירדן. כל הדברים הללו ועוד כמה דברים שהיו שם, זה דברים שבנו משהו בעם ישראל, לא רק כדי להגיע מהצד המזרחי לצד המערבי, אלא היה תהליך שעם ישראל עבר אותו. תיארנו אותו בשני מצבים, אמרנו שני מהלכים בדבר הזה. א', עם ישראל הולך ונבנה. קצת נסיף בזה קצת כמה פרטים עכשיו גם כן. ודבר שני, לעבור ממצב של הנהגה ניסית להנהגה טבעית. מה פירוש? במדבר הכל היה לך מוכן, אוכל, מים, מגדים, אין מלחמות, הכל רגוע, הכל שקט, אתה קרוב למשכן, קרוב למשה, קרוב לאהרון, הכל זמין, הכל אין בעיה. נכון שאין לך פרטיות כל כך, יש לך את החדר שלך, את האוהל שלך, אבל אתה יוצא חוצה, פגש את השכנים צפופים אליך, כשאתה בא לארץ הכל משתנה, אתה צריך לחוש, לזרוע, לקצור, להכין את הלחם, להכין את הבגדים, לשאוב את המים, ללחם האויבים, אתה רחוק מירושלים, אתה צריך ללכת לפעמים שבועיים, ללכת מצפת מבאר שבע לירושלים. נכון. במדבר כתוב שהעננים היו מגלחים את כל הדרך, והיה יעקב למישור והחסים לביקה, מראה שהיה, יעקב היה ישר כל החסים, היה כמו D9, או כבר D20, D40, לא יודע איזה D זה היה. העננים הללו. יש לך התמודדות עם השכנים, גם קרבי וגם באופן תרבותי, יש להם עבודה זרה, משפיעים עלינו. ארץ ישראל שונה. אז משני הדברים הללו של עם ישראל מתגבש לבי, והדבר השני עבור ממצב של הנהגת נס להנהגת טבע, עברו את זה, חלק מהתהליך היה בירדן. מה שנעסוק היום זה כמה דברים על המעבר, ועוד משהו אולי נספיק, גם את העניין של הברית מילה, שזה קורה אחר כך. הברית מילה הוא בפרק ה', פסוקים ב' עד, יודע, ב' עד ח'. ולפני זה אני רוצה, יש ספר לב אהרון, שאני מאוד אוהב אותו, וגם למדתי אותו מרבותיי, רב מרוקאי מלפני כ-400-500 שנה, רבן אהרון בן חיים. הוא מביא על מעבר הירדן, הוא מעריך להסביר אותו, אבל נביא שלושה מדרשים שהוא מזכיר אותם. בזכות מה היו כל הניסים של הירדן? מקבל ניסים, אמרנו, המים עוצרים, מים שיחים, אהרון עובר למעלה. מביא שלושה מדרשים שהם מסבירים בזכות מה היה הניסים. המדרש הראשון, ילקוט שמעוני, רמז תתוו, בלב אהרון במהדורה החדשה, זה עמוד קוף דלת. אתה מוצא, אומר המדרש, כל הניסים שנעשו לישראל, נעשו בזכותו של אברהם, יצא מצרים בזכותו, בפסוק, קריאת ים סוף, קריאת הירדן, שנאמר, מאדם העיר. שמעת מימיך העיר שנקראת אדם? אם יש גשר אדם, על שם הפסוקים הללו, אבל אז עוד לא היה גשר אדם, לא היה. יש מסבירים שם של העיר, אבל המדרש סובר אחרת. שמעת מימיך על עיר שנקראת אדם? אלא לאברהם, שנאמר עליו האדם הגדול בענקים.
אדם
זה
יסוף,
לא? מה? אדם זה יסוף, לא? כן, זה יותר מודל, זה ליד ירושלים. צדק, למה נקרא שם אדם אני לא יודע? כי אדם המקום הוא יותר נמוך ליד הירדן. אבל צודק, לא יודע למה נקרא אדם. אבל זה כמה עשרות שנים, אז זה לומת הנצח. פה לפני 4,000-5,000 שנה. רוחנית כן, מעשית, אתה צודק, מעשית...
גם מעשית, לא?
מה?
גם מעשית, לא?
תהיה סיפור על רבי נחמן מברסלב, זה לא קשור לפרק, אולי קשור קצת, מה שאמרת, שיישוב נצח, שהוא בא לארץ ישראל.
כל יהודי
הוא
נצח.
כל יהודי הוא נצח, נכון. הוא בא לארץ ישראל, אז בדרך הוא עצר באיסטנבול, רבי נחמן מברסלב. ורצו להציע לו אונייה לבוא לארץ. האונייה הזאת לא, האונייה הזאת לא. חיכה לכנראה לאיזשהו אונייה. ואז איזו אונייה מסכנה מגיעה לשם, ממש מסכנה כזאת, היא עלובה. אותה אני רוצה לנסוע לארץ, איתה אני רוצה לנסוע לארץ ישראל. אותה אני רוצה לנסוע איתה לארץ ישראל. מתברר מה האונייה הזאת הייתה. 200 שנה קודם היה אחד הגדולים שנסע מפולין, לא יודע, מאירופה נסע לארץ ישראל. יש לי פירוש על הרמה, כרגע שכחתי את השם של הפירוש. בכל אופן, הייתה שערה בים. והאונייה חישבה, ואיש עבר, חישבה להתאבה בים. זה היה בראש השנה. יום הדין, נכון? השאלה אם שנה, שלוש שנה, זו שנה קודמת, זו שאלה. בכל אופן, אז הגדול הזה, היהודי הגדול הזה חיכה, מתי יהיה עלות השחר. לתקוע בשופר. הוא תקע בשופר, והסופה הפסיקה. האם הוא תקע בשופר כסגולה להפסקת השערה? לא. הוא תקע בשופר, אני עומד מעט לטבוע בים. צריך להפלים, לפני שאני אמות, לקיים מצווה. תקוע בשופר. בזכות שכן מצווה כמאמרה, זה עזר לסופה להפסיק. עזר לאונייה להמשיך להגיע לארץ ישראל. אז כנראה שמה שהוא עשה לפני 200 שהשפיע על האונייה, אמרת שישוב זה ישראל מחזיק הרבה דורות, הקדושה נשארה. ואת צודק. הרב גם...
אפילו כתוב בהלכה שאם אתה רואה חורבן של ישוב יהודי, אתה צריך את זה לקרוא, לא?
בצבגול אלמן, נכון, נכון. אתה רואה את ירושלים, הרי יהודה בכל היום קוריאה, נכון, נכון. יש גם מציב... אתה רואה את הנבנית, מציבגול אלמן, נכון. הרב גם כותב שכשיונה ירד לאונייה ביפו, הוא עשה כמה תיקונים ביפו. שירד שם לנינווה בספר יונה, שהוא ירד לים, אז כתוב שהוא ירד. כל מילה בתורה יש לה משמעות אלוקית. שהוא ירד, הכוונה עשה פעולה רוחנית, שאני לא יודע מה היא בדיוק, ועשה תיקונים לדורות. מי שזוכר לראות את מה שעשה יונה, אז הוא עשה דברים עליו. גם העניין שמה שהושפר לנו בירדן, כשעברנו את הירדן, זה עשה תיקונים בדורות לירדן. אומרת הגמרא שכמה דורות אחר כך אחרי הסיפור הזה, אחד המוראים הולך, רואה את המקום שעברו את הירדן, רואה את 12 אבנים ששמו בגלגל. מהכוונה, יש משמעות שאדם עושה פעולה רוחנית בארץ, משפיע. גם הקירות במכון מאיר מלאות בתורה, כל מלא בתורה, כל המקום הזה מלא בתורה.
אהבה, באמונה.
כן, נכון, הרבה אהבה, באמונה, נכון. אז אם כן, נחזור למדרש שמעוני, בזכותו של אברהם היו הרבה ניסים, בהקשר שלנו, קריאת הירדן. ואז השאלה, מה זה בזכותו? בגלל שעשה מעשים מסוימים, זה השפיע לדורות? אפשר גם להסביר כך, אבל הרב הזה, לב אהרון, מסביר את זה אחרת. הוא מסביר את זה, נותן להקדמה קטנה. הדבר הולך אחרי האופי של הדבר. כלומר, אם אני אומר שאדם שהוא זמר, יש לו כישרון לשיר. אדם שהוא מהנדס, יש לו כישרון מתמטי. אדם עובד לפי הכישרונות שיש לו. כל הדברים שיש במציאות נובעים מהכישרון. לא מצפים שתרנגול יהיה מהנדס. לא מצפים שהשמש תהיה מורה לעברית. זה לא מן העניין. השמש מהירה לנו בבן אדם, הוא מורה לעברית. הדבר ידוע, אומר הלב אהרון, שכל הסגולות והתוארים אשר ימצאו בדברים הנשכים מההתחלה אחת, ומקור אחד, כולם התייחסו למקור שמנו חוצבו. כוונה היא, לפי המקור, לפי השורש, לפי האופי, זה הדברים. כשאתה רואה אדם יהודי עושה מה, שאתה אומר, זה נובע מהיהדות שלו, מהקדושה שלו. גם שעושה עבירות, יכול להיות זה נובע מהקדושה שלו. הוא לא מודע לקדושה, הוא לא יודע מה זה קדושה, אז הוא עושה עבירות בצורה מאוד חריפה. בהקשר הזה פעם קראתי סיפור על יהודי שנסע אחרי השואה, עיתונאי היה אז, נסע אחרי השואה לאירופה, הוא נוסע ברכבת, בפולין, יש שם כמה פולנים, שכידו גם לא בדיוק היו צדיקי עולם, עשו טבח ביהודים אחרי השואה, ואנשים בקרון מספרים חוויות מהמלחמה, מה עשיתי ליהודי פה, מה עשיתי שם, ובאמת הגיעו גם אליו, מה הוא מספר, מה... טוב, הוא הצליח איתך בגלל שהיא צורה, והיה שם אחד שהיה מקועקע לחלוטין, סיפר סיפורים, ועל מה שהוא עשה בשער, שהוא גנה בוורשה, והגרמנים עצרו אותו, הוא אמר, כשהגרמנים עצרו אותי, כל ורשה הזדעזע. ככה הוא אמר. אז העיתונאי יהודי, הישראלי, חייך, אמר, כולם ירדו מהרכבת, נשאר עם, עם האיש הזה לבד, ואז הוא אומר לו ביידיש, זה משפט, כלומר, הוא אומר לו, אתה יהודי. איך אתה יודע? הוא נבעל אותו אדם, חשפו את היהדות שלי. רק יהודי יכול לחשוב, שהוא גנב קטן, שכשעצרו אותו, כל ורשה הזדעזע. עצרו אותך גנה, אם זה היה ולד דיסטר, או אני יודע, גרישה, או מה, גוי אחר. עצרו אותי. לא כל ורשה הזדעזע. רק יהודי יש לו את הפנטזיות הללו לפעמים, שעוצרים אותי כל ורשה הזדעזע. נובע מהנקודה שביהודית יש את הגדלות הזאת, לשנות עולם, תקן עולם, חוט שדי, לתקן עולם, כל הדברים האפשריים. אז יש אופי יהודי. יהודי תמיד עושה דברים, משנה את המציאות, לא מקבל את המציאות, רוצה לעשות מהפכות. אז אם כן אומר הלב הארון שכל דבר נובע לפי השורש. מי האיש הראשון בעולם שנגלה בו הצלם האלוקי? אברהם אבינו. אברהם אביו של עם ישראל, אם באברהם נגלה הצלם האלוקי שאתה יודע שזרקו אותו לאש בזמן תרח ובזמן נמרוד ויצא משם. ואתה רואה כל האירועים שקורים לך, אתה רואה שיש לו אופי אחר, יש לו כישרון אחר, יש לו סגולה אחרת. עם ישראל יצא ממנו. בזכות הצלם אלוקים שהיה בעם ישראל נקרא הירדן. עם ישראל מגיע לירדן עם יהושע, עם הישראל, עם הכהנים, עם אהרון, כל זה בעצם ביטויים שונים של אותו צלם אלוקים שקיים בעם ישראל. אז ככה הוא מסביר את המדרש, מה זה הניסים נשאו בירדן זכר בזכותו של אברהם אבינו? כי הוא הראשון שיפה בצלם אלוקים, משהו אצלו היה בקטן, בעם ישראל זה נמצא בגדול. משהו היה לבד, היה לו צלם אלוקים, היה יהודי אדם קדוש. כל העולם מסביבו אז בא אליו, היו לו אלפי אנשים באוהלים שלו, כל ההכנסת אורחים שלו הייתה גדולה מאוד. משהו התחיל אברהם לפני 500 שנה, 400 שנה לפני הסיפור שלנו, לפני הירדן, כעת מופיע בגדול. בזכות זה קראו את הירדן. כך הוא מסביר את הדבר הזה. אם כן, הכוונה היא שהצלם אלוקים מופיע באדם, דרך אברהם הוגיע לעם ישראל. ונמצא, אני מקריא מלב הארון, שהמקור הראשון והתחלת שלמות כל ישראל והסגולה האלוקית הדבקה הייתה באברהם אבינו עליו השלום. כמו שהתחיל בהקדמה, כל דבר נובע, לא מספיק משמש שתהיה מורה לאנגלית ומהעת שתחיל לדבר. כל אחד לפי היכולת שלו. אם אברהם יש לו יכולת של קדושה, אצל הבנים זה מופיע היכולת הזאת בצורה אחרת. וכפי זה, כל הניסים אשר יעשה לישראל, אם היות שהם נעשה מפרדת הכנתם משלימותם, כל צריך שיהיו מוכנים לזה, יש עוד סיבות לניסים, אבל הכישרון היסודי לכל הניסים וכל ההתנהגות זה אברהם אבינו. כי הוא המקור והנטע שניתן כל זה פרי השלם ממנו נמשך. אם כן, אברהם אבינו זה הראשון, שבזכותו אומר המדרש, נשאו הניסים. הסברנו למה? כי הוא האופי הישראלי, הטבע הישראלי. מביא מדרש נושא בראשית רב הפרשה עין אביו, אותי. כי במקלי עברתי את הירדן. על מי זה כתוב? יעקב. עברת הירדן במקלו. אמר רבי סימון בשם רבי יוחנן, מצינו בתורה, בנביאים הכתובים שלא עברו ישראל את הירדן, אלא בזכותו של יעקב. הוא עבר ראשון את הירדן עם המקל שלו, בזכותו. כתוב, ביבשה עבר ישראל את הירדן, הכוונה עם ישראל, מסביר בדרך מי זה ישראל? ישראל סבא. כשעם ישראל עובר, עובר איתו הסבא. הילדים ממשיכים את האבא, הילדים ממשיכים את השורש אליי. אם כן, כשעם ישראל עובר בעצם דרכם, עובר בעצם גם ישראל סבא. בכתובים עליך היה כי תנוס, הירדן תסוב לאחור, למה? מלפני אלוה
יעקב.
אלוקי יעקב, זה בזכותו. עברנו את הירדן. כלומר, שרנו ביעקב, מה הרעיון של יעקב? שוב, זה לא סגולה. כמובן, יעקב יצר את עם ישראל. הביטוי ישראל נקרא על שם, מה שקראו לו ישראל, יעקב אבינו. אם כן, אברהם אבינו התחיל את האופי הישראלית, הקדושה הישראלית. יעקב מבסס את העובדה שכתוב מיתתו שלמה, כל בניו היו עם ישראל, כל 12 הבנים, זה 12 השבטים שהתפצלו בהמשך, הוא מתחיל את עם ישראל. והדבר השלישי בזכותו קראנו את הירדן, המדרש הוא פסיקתא דרב כהנא, פסקה ה' אות י"ז. והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש. שני הפירושים הראשונים מה היה בזכות האבות, הפירוש השלישי בזכות מה שהם עשו. אמר רבי, לקיחת הפסח עמדה להם בירדן. בזכות שלקחו את הפסח, קורבן הפסח, עברו את הירדן. דכתיב בעשור לחודש הזה, ויקחו. מה עשו בעשור לפני 40 שנה? לקחו את, את השה במצרים. המצרים לא אהבו את הרעיון, זה היה אלוהים של המצרים. עשינו זאת בגבורה, בזכות המעשה שאז קראנו את התפיסה העבדותית שלנו כלפי המצרים, אמרנו, עשינו משהו שאת המצרים מרגיז ואותנו לא מרגיז. בזכות זה, כתיב אחר, והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש. מוסיף עוד הערה, ואכילת הפסח עמדה להם בימי המן, שנאמר בעליה ונדע שנת המלך. טוב, אם אמרנו נתעסק עכשיו, נתעסק רק עם פסח, עם פסח והירדן. אז לפני 40 שנה עשינו מעשה. לפני הסיפור שלנו, לקחנו את הכבש, ולמרות שהמצרים מאוד לא אהבו את העניין הזה, עד אז היינו עבדים. עבדים עושים מעשה שאדון לא אוהב אותה, זה קצת אופי מיוחד, זה צריך להיות
אומץ,
אומץ גדול מאוד. אז זה פעולה שישראל עשו. שני זכויות היה לעם ישראל בזכות האבות, אמרנו אברהם ויעקב, אברהם זה הקדושה ויעקב זה הבחירה של עם ישראל, בעיצוב עם ישראל. הדבר שלם ישראל עשו בעצמם. שואל הלב אהרון, למה צריך את המעשה שלהם? מילא בזמן המן היה בעיה שעשו חתום, חכו בן עם הסעודה. אבל בימי הירדן לא חתו כלל, היו זכאים לחלוטין במעבר. למה צריך את הזכות של המעשה? למה צריך זכויות בכלל? אבי סע צריך לסלע ארץ. מילא אברהם זה התכונה, יעקב זה הלאומיות, גם תכונה שלנו. למה צריך את המעשה של לקיחת הפסח לפני 40 שנה בשביל להשפיע למעבר הירדן? מהירדן לא חתו כלל, זכאים היו. כי למה הצטרכו לזכות לדבר שיעמיד להם? אז הוא עונה תשובה בגלל העגל. זה בהכרח שארמון העגל אשר עליו ביום פקדתי ופקדתי, חטא העגל רודף אותנו הרבה דורות, בשעת סכנה, זה מסתם מקרה שעת סכנה, זה מקטרג הסכן של מקטרג השטן של העגל, והפסח מה שהם עשו, המדרסל דורשים, אז הם משכו ידיכם, אומר משה לעם ישראל, משכו קחו לכם מן הצון, קחו לכם צון, אמרו זל, משכו ידיכם מעבודה זרה. הם עבדו מעבודה, הכבש היה עבודה זרה של המצרים. כשמשכו את הכבש בסוף, אנחנו לא עובדי עבודה זרה. זה כבר היה הכנה למכה של העגל של אחר כך. אחר כך אומר הלב אהרון ששלושת הפירושים לא חולקים אחד על השני. ומה שנראה לי לומר להסכימם יחד שלא יחלוקו. שלושת המדרשים מתאימים אחד לשני. אני צריך לקריא משפט נוסף שהוא כותב אותו קודם. לקחו 12 אבנים. אמרנו את זה, לקחו לפי רש"י שלושה קבוצות, לפי פשט שתי קבוצות. 12 נשארו בירדן, 12 אבנים עברו את הגלגל. למה צריך את האבנים הללו? מסביר הלב אהרון, עם ישראל צריך לעבוד ביחד. יש דברים, אדם ש... שלמד למבחן, עובר את המבחן, לא כי הלמידה הייתה סגולה להצליח במבחן, אלא הוא למד. למד, הוא יודע, עובר את המבחן. יש דברים שמציאות החיים מובילה אותנו, לא איזה סגולה מיסטית כזו שאדם עושה, אני יודע, לוקח בעגל, שורף אותו, ואת האפר עושה כמו דברים עם, עם האפר הזה, יתראות. אלא האופי של הדברים מוליכים אותו לקראת ההמשך הזה. כאשר עברו את הירדן, ציווה האל יתברך לקחת 12 אבנים, כמספר שבטי ישראל. לדבק אותם ביחד, לבנות מזה מזבח. כאשר עשו את זה, זה לא היה טקס סמלי, אלא זה היה אירוע שגיבש את עם ישראל. עם ישראל הגיע לשם באופן לירדן בצורה מגובשת. אבל צריך עוד לגבש, לעשות למלחמה, יש כל יחידה עוברת גיבוש לפני, תוך כדי מהלך הטירונות, עושים גיבוש של, של היחידות. אתה הולך ללחם על ארץ, אתה הולך לעשות היסטוריה של אלפי שנים, צריך לגבש את עם ישראל. אז לכן לוקחים 12 אבנים בשביל לגבש. עם ישראל 12 השבטים, השם יודע שעוד כמה דורות יהיה מלכות יהודה, מלכות ישראל, כל הוויכוחים בעם ישראל. אז הוא רוצה לבנות מלכת תשתית נפשית של אחדות. לכן לוקחים 12 אבנים. 12 ימים בתוך הירדן, 12 בחוץ. למה? בא לומר שאחדות בישראל לא מתחילה מהמעשים שלנו, אלא האופי שלנו. יעקב אבינו, ולו 12 בנים. אנחנו קוראים יעקב וישראל על שם יעקב אבינו. כלומר, מהקדוש ברוך הוא, מהאלוקות שמופיעה בעולם דרכנו, מזה הגיבוש ישראל. צריך להופיע את זה בפועל. את היכולת הישראלית להתגבש, צריך להופיע, צריך לגבש את האנשים. אבל זה מתחיל מזה שכולנו בעצם בשורש, בנשמה כולנו אחד. זה לא מספיק, צריך לעשות פעולות מעשיות. לכן לוקחים 12 אבנים. לכן 12 שמים בתוך הירדן. אחר כך המים מכסים את האבנים הללו. למה צריך לשים את האבנים? מים מכסים את האבנים הללו? מילא בגלגל רואים. למה צריך לשים מים את האבנים בירדן? זה בא לומר שאנחנו מתחילים, לא מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו לא רואים. הגיבוש שלנו מתחיל מהנסתר שבנו, מהנשמה שלנו, מהעולם שאנחנו לא רואים אותו. א', הגיבוש מתחיל משם. ב', גם בגלגל סמים. גם בגלגל סמים את ה-12 אבנים הנוספות, שגם אופן מעשי נגלה צריך לעשות את הגיבוש הזה. אם כן אפשר לומר, ולב ארון אומר את זה, שבעצם יציאת מצרים נגמרה עכשיו. בהמשך כתוב, גלו את יחפת מצרים מעליכם. אחרי הברית מילה שעובדת נעסוק בזה. יצאנו ממצרים, היינו עם אחד. עם צריך לעבור תהליכים, הרבה שהמדבר גיבשו אותנו. צריך עוד יותר גיבוש, זה חיים ארוכים מאוד. והשם יודע שעם ישראל זה עם תוסס, זה עם שיש לו כוחות שונים, 12 כוחות שונים. יש יוסף, יש יהודה, יש המון המון כוחות. יש פוטנציאל גדול לחיכוכים ולמה שקרה, מה שקרה אחר כך. אז לכן עושה המון פעולות כדי לעשות את תשתית נפשית של גיבוש. ולכן יציאת מצרים הייתה שלב א', מתן תורה שלב ב', הכניסה לארץ שלב ג'. כשעם ישראל נכנס לארץ ביחד בצורה מיוחדת עם 12 האבנים הללו, זה יציאת מצרים מושלמה על ידי הדבר הזה. וכשעם ישראל הוא מגובש, כשעם ישראל בונים יחד את המזבח בגלגל, באחדות, אז יורדת השכינה. עם ישראל מתגבש לקראת השפרת השכינה, השכינה יורדת עליו. כי זה אחדותם, והסכמת כולם בעבודה האלוקית, ועל זה קרתו את הברית. למה דווקא בירדן הופיע הדבר הזה? ונצחו לזה דווקא בירדן, לפי שהוא פתח לכניסתם לארץ. ומשם נכנסים אליה. יש לנו מלחמה עוד כמה ימים, עוד כמה שבועות, עוד כמה חודשים, 7 שנים הייתה מלחמה אז. ולא יכלו לגרש את יושבי הארץ זולתי, בזה אחדות השלם. כשעם ישראל היה מגובש, הכניעו את כולם. עם ישראל התפצל, אי אפשר. כי בזה, באחדות השלמה של עם ישראל, יושלם השפע האלוקי והשגחת האל יתברך עליהם. וכי מה שיחסר מזה, מהאחדות, מהגיבוש, יחסר משפע לכולם. לכן הוא מסביר דבר נוסף. כתוב חזר בגמרא בסנהדרין, אומרים, איפה בסנהדרין, סליחה, בסוטה, פרק זין בירושלמי, הלכה היא. כתוב, אמר רבי שמעון בן לקיש, בירדן קיבלו ישראל את הנסתרות. זאת אומרת, אנחנו אחראים אחד על השני, ישראל ערבים זה בזה. אם אני רואה אדם עובר עבירה, ודאי שאני ערב. וגם אם אני לא ערב, אני לא יודע, אני ערב על מה שהוא עשה. זה כמו שאם אדם יקבל בכף הרגל כנכס פצע, ויש זיהום, כל הגוף יכול למות. מה אכפת לי מהרגל? זה גוף אחד, זה גוף אחד. זה אורגניזם אחד. עם ישראל, כל זה גוף אחד. אם מישהו לא מקמם, לא שמרת מצוות, זה משפיע על כולם. גם על הנגלות, כך היה במדבר, שבאנו, עברנו את הירדן, גם על הנסתרות. מסביר את זה לב אהרון, עם ישראל ידוע, עבר ידוע שכל טובם והצלחתם תלוי באחדותם. כי לא תהיה השגחה אלוקית האחדותית עליהם, אם לא ידמו לגוף אחד, מתאחד החלקים, מקושרים זה בזה. וכפי האחדות אשר יהיה ביניהם, בין עם ישראל, בעבודה האלוקית, כן יהיה הגודל ההשכה והשפע. כי מה שיחסר מהאחדות, יחסר מהשפע. ואם ישורון מלך בספר יחד שבטי ישראל. ואם זה יוודע לנו, כמו שגוף אחד, מה שמעתי כאן דוגמה עם הרגל, בעל חלקים מדבקים אם יוזק, הוא ידר חלק מהאיברים הללו, יגישו כל האיברים גם כשכואב להם. כל הקוף גואב, שקצב ברגל כואבת, קשה לי לחשוב, קשה להתרכז. ושפע החיות, שפע החיות בא להם, מפת הדיווק וההתאחדות. וכשחזר איזה חלק, יחסר השפע הזה. כן, יקרה לעם ישראל, כשריחתה אחד מהם. ואותו חלק מהגוף האחד, יחסר השפע שהוא יוספיח להם. אחר שחיסרון בחטא, אותו החלק נוגע לכולם. חלק חושב, כשאחן בהמשך לוקח, עובר על ביריחו, לוקח מהשלל, מלחם אחר כך, עם ישראל נחשב. נרגים 36 לוחמים. כן. כל מי שאימא שלו יהודה הוא ישראל. נדיר מאוד, נדיר מאוד. שבת ודאי שלא. הקראת אדם, זה כתוב בכלל, מה זה קראת באדם חלל שבת? יש, או שהוא נפטר בלי בנים, או שהוא נפטר פחות בגיל 60, או שקורה לו משהו אחרי גיל 60. זה מהדברים מעשים. זה מתחיל כי בנשמתו הוא נחרט, אבל לא נחרט לגמרי. יכול לחזור בתשובה. אם הוא נחרט לגמרי, אין מה, אתה קוראת ענף מהעץ, אם אתה קוראת אותו לגמרי, אתה לא יכול להחזיר אותו. אם נשאר חלק קטן, אתה יכול קצת, לפעמים יכול להחזיר אותו. אדם יכול לעזור בתשובה על חילול שבת שהוא עשה. גם על עריות שהוא בא על עריות שאסור לו לבוא עליהן. על גויה, אני נהיה חושב, זה לא עריות, או שמשפחו, דברים כאלה שאסור, יש את איש. כן. יכול לעזור בתשובה על כך. סימן שהוא לא נחרט לגמרי. גם הקראת בתורה זה לא קריטה מוחלטת. מה שכן קטן מוחלט זה מה שאותו האיש ישו עם מחשמו, שהוא הזיק לעם ישראל. כלומר, מי שעוזר לו אויבי ישראל, הוא יכול להיות שהוא קרד בצורה מוחלט. יש בודדים כאלה, אין כמעט כאלה. אדם שעוזר למחבלים, אדם שעוזר לאויבי ישראל באופן מעשי, ממש ממש ממש, בקרה שלמה, אז אולי הוא כניחת לגמרי. גם יכול לחזור בתשובה. אבל בסדר? חזל מסבירים את זה, למשל, כתוב בזמן אחאב היה אחדות, ועבדו עבודה זרה. בזמן דוד שהוא ברח משאול, כולם היו דתיים, אבל לא הייתה אחדות, כי לשינו על דוד למלך שלמה, אלא מלך שאול. אז בתקופה שהיה אחדות, עבדו עבודה זרה הצליחה מלחמות. תקופה שלא הייתה אחדות, וכולם ירי שמיים, לא הצליחה מלחמות. כי אחדות נותנת כוח לעם ישראל לנצח המלחמות. אפילו החשבון יראת שמיים. נכון. זה נכון, זה מאוד נכון, זה נכון, זה נכון, זה נכון. שאלי מה אתה עושה עם מהסרבנות הזאת, כמה אתה נתחשב, זה נכון. יש יהודי, אני יודע, לפי כמה שנים קראתי בסקנדינביה, שעוזר ממש לפני שנים היה עוזר לפתח, זה ממש אדם שהכריע את עצמו מעם ישראל. נכון. עכשיו, אם כן, זה מה שעם ישראל קיבל, עם ישראל נהיה יותר מגובש, יותר, כשהיינו בעבר הירדן, אמר, המזרחי, אדם יעשה עבירה בסתר, אני לא אחראי עליו. עם ישראל בחוץ לארץ, הוא לא כל כך עם אחד. הוא עם אחד, אבל לא לגמרי. מי כעם אחרי ישראל גוי אחד? בארץ. אומר הזוהר, ויגן ובינו את זה פירושו על הסידור. בארץ הם עם אחד, בחוץ לארץ הם לא עם אחד. ודאי שעם אחד, אבל לא באופן מעשי, באופן, יש הרבה דרגות באחד. בדרגה המושלמת, לא. באנו לארץ ישראל, גם חווים על הנסתרות של אנשים אחרים. מסביר הלב הארון, שבזכות זה גם כן המים עמדו. בזכות הגיבוש הישראלי, שעם ישראל היה מיוחד אז, עברו את הירדים בצורה מסודרת, ידעו את הסדר מראש, ישנו לילה לפני זה, לילה אחרי זה, ידעו בדיוק, היו רגועים, הכל עבר ברוגע. אם אחר יש לי משימה ללחם נגד האויב, אני לא חושב שבלילה קודם נצליח להירדם. הם ישנו בלילה קודם, עברו את הירדן ישנו, עברו את הירדן, לא פעם ישנו, היו רגועים. היה להם אחדות, לא פחדו מאף אחד. אומר הרב יהושע, שאם לא יקבלו עליהם את האחדות הזאת, המים ישטפו אותם. אני חוזר לירושה, משקודם התחלתי לקרוא, יהושע אמר בשמעון מלקיש, בירדן קיבלו ישראל את הנסתרות. אמר להם יהושע, אם אתם מקבלים את הנסתרות, המים באים ושוטפים אתכם. אמר רבי שמעון בר זבדי ויהוד, דע לך שהוא כן, שהרי אחן חטא, ורבה שסנהדרין נפלה בעי. הדוגמה שמעתי על אחן, הגמרא מביאה את זה. עכשיו, מה זה המים שוטפים אתכם? האם זה עונש? אומר הלב אהרון, זה לא עונש. הודיעה מיהושע, זה באומרו להם, אם לא יקבלו את האחדות שלכם, את הנסתרות, המים שוטפים אתכם. זה לא בדרך עונש, בדרך טבע. אם עם ישראל מגובש, מפת ההשגחה התמימה שהייתה עליהם, מפת האחדות שלהם, אז המים יקרו. כשעם ישראל מאוחד, מפי הצלם אלוקים של עם ישראל. יש סיפור על הרבה גדולי ישראל, שהריות פחדו מהם. יש סיפור על מישהו מירושלים, שצריך כסף, שלחו אותו לקושטה, ואיך הגיע לשם, זה דבר מופלא. והגיע לקושטה, ובדיוק קורא כל האנשים ברחובות. לא נמצאים ברחובות, החוב רק חרך ברחוק מהאנשים. מהחלום רומזים לו, בוא אלינו, מה קרה? שני הריות ברחו מה... גן חיות של המלך, של הסולטן. הוא לא פחד, בדיוק ראה את האריות מולו. תפס אחד באוזן אחת, אחד באוזן השנייה, הולך לגן החיות. לא פחדת? לא, סיפור שהיה. לא פחדת? מישהו קדוש, מישהו טהור, מישהו נקי, לא פחד מבעלי חיים. כתוב בחשד ברשות, מערכם וחיתכם, אל כל חיית השדה. מי שהולך מול האריות, והוא קדוש וטהור, והוא נקי מחטאים, יש מחשבות קדושות, והוא קידש את כל חייו, והוא לא מפחד מאף אחד. הרי צריך לפחד ממנו. יש עוד כמה סיפורים כאלה. שמשון קרא את האריה, נכון? אז זה לא הגבורה הגופנית, זה הגבורה האלוקית שהפיעה בו. זה צריך הרמה מאוד גבוהה כדי להיות מרקד, אבל הכוונה היא שהאריות... מפחדים, אנשים קדושים, אנשים שמעלתם. יש פחד שאני מפחד שהוא יעשה לי משהו.
עניין דווקא של הרעיות או כל בעלי
החיים? כל בעלי החיים, כן. אם הנחש לא יודע מה הייתי מתחיל כל כך הרבה, הנחש יש לו פחות
הכל.
כן. אבל האריה כן, גם אני מניח שצ'יטה, דברים כאלה, כן. זה, אני לפני הרבה שנים בקראתי את הרב רפאל לוין. רפאל לוין, הבן של ברי לוין, אם אתם שמעת את השם שלו, באתי שאול אותו שהיא שאלה, נכנסתי אליו, לפני הצעה אישה פשוטה, אישה לא משכילה, אישה מבוגרת כזאת, היא הייתה המלכה, תיזהרי, יש פה אבן, יש פה בור, אל תיפלי, אני נכנסתי עכשיו, אני המלך, מה כבודו רוצה, שיצאתי, תיזהר, אבן, בור, הצאתי בהרגשה מרוממת. העולם היה ורוד. הרצפה ורודה, הקירות, השמיים, אפילו הזבל היה ורוד, הכל היה ורוד. הכל היה ורוד. ההשפעה שלו הייתה עליי מקסימה. אתה בא אפילו לבן אדם, אתה פחד, אתה לא פחד שעשה לך מה, אתה פחד מהעוצמה שלו. אתה אומר, רגע, הוא גדול ואני כזה פיצי. לא, הוא לא עשה לי שום דבר, אבל אני מפחד מה... זה העירה שיכונה כלפי אומות העולם לישראל. שישראל קדושים ותאורים, אז אומות העולם פחדים מאיתנו. אמר מוסגר, כל מה קשה עם פלסטינים, זה אותו רעיון. הבעיה בכלל זה לא עזה ואיראן, הבעיה עם ישראל לקדושה של עם ישראל. הבעיה היא המציאות הנפשית הרוחנית של עם ישראל. עם ישראל מגובש, קדוש וטהור, לא צריך לפחד מאף אחד. עם ישראל מצב הנוכחי, לא צריך לפחד גם עכשיו, אבל זה יותר מסובך, יש מלחמות. וגם הירדן אותו דבר, עם ישראל היה מגובש, הירדן נקרא, לא בדרך עונש, מה שם הם ישתפו איך ותקבלו את האחדות, אלא בדרך טבע. אם לא תקבלו את האחדות שלכם, המים, תוסר, תתלק ההשגחה, המים לא יוסר, טבעם, ממילא בעשותם, הרי מה הטבע שם לשטוף? לא, השם לא עשה שטיפה מיוחדת. כרגע המים עומדים, זה הדרכה האלוקית, זה לא דבר טבעי. יוסר הנס מהמים, המים יכלו לטבע, וטבעם הוא לשטוף. אם עם ישראל קיבל את, לפי המגמרה הזאת, עם ישראל יחס לארץ, יש לו תפקיד בארץ ישראל. יש לו תפקיד, אמרנו, לכבוש את הארץ, וגם להעביר, לעבור מצב של נס למצב של טבע. אז הירדן היה חלק מהתהליך הזה. עם ישראל מגובש, הולך לקראת המשימה ביחד, גם המשימה של הכיבוש, גם המשימה לעשות פה חיים שקדושים וטהורים בארץ ישראל, כי מדינה הוא למופת. והוא מגובש, ויש ארון הברית, עם כל התנאים שקשורים לזה, אז הירדן עומד. אם חסר אחד מהתנאים הללו, כל הקיר נופל. כל הקיר הזה, מוקיר, כן, סב. זה לא העונש, דרך טבע. כרגע, מה שמה, זה לא טבעי שהמים עומדים. היה שם, הרי גם טבעי שאם המים עולים, משפחו הצידה, נכון, על השוליים, כי יש גדה לירדן. לא נשפחו הצידה. סבתא מה קרה באוקראינה אתמול? פה תצאו סכר, שברו אותו. עכשיו בפנים שם מאות אלפי אנשים. ימינה ושמאלה מהנער, זה לא רק הנער, זה כל ה... גם ירדן היה צפוי שדה, כי לא יודע כמה קילומטר היה גובה ירדן. זה היה תקופת אפשרת השלגים בחרמון. הירדן בסיור. מגיע, מגיע, מגיע. נחנק. אז הנס יכול להעמיד אותו. ולא גולש לא ימינה ולא שמאלה, אגדות. הוא עולה לגובה גבוה מאוד. עם ישראל ראויים לזה, זה קורה. אם לא מקבלים את הנסתרות, את הגיבוש הזה של עם ישראל, עד כדי כך שאני מקבל את האחריות על האחרים, אין סיבה שלא נצליח במשימה שלה. לא נצליח בכיבוש הארץ, אנחנו נקים פה מדינה דעד, מדינה של קדושה וטהרה, מדינת מלכת כהנים וגוי קדוש. כל המלחמה של יהושע בארץ לא היה לדאוג לעם ישראל. את המלחמה הייתה בשביל לבנות חברה למופת. שכל הוגים ילמדו מאיתנו איך אתה עושה מדינה. איך אתה מתייחס לאויבים. איך אתה מתייחס לאחים שלך. אתה מתייחס לעניים. אתה מתייחס לזוגות צעירים. בנייה, לא בנייה, כל הלאה, זה, על מדינת ההלכה, קודם כל, הכוונה היא לדאוג לזוגות צעירים, שיהיה להם דירות. לא יהיה לשון הרע. אבל זה מדינה בלשון הרע, וואו, זה נקי, זה את האזניים נקיות, היום אתה פותח את הרדשות, חייב לסגור כל הזמן, הוא אמר הרע והוא ענה לו, ובלי הרדיו לא היה את המלחמה הזאת. גם הרבה דברים לא היו עושים אותם, עושים אותם כדים שהרדיו יפרסם את זה. הלשון הרע זה דבר נורא והיום. אז אתה מקים מדינה בלשון הרע, דבר מופלא. פעם הייתי בזה יישוב, שאלה היה שונה, זה היישוב נקי מאוד, שכיף היה לגור שם.
אני חושב שלא שיש שם איזשהו
מלחמה
או קונספט.
לא, אני יודע שהם הקפידו, זה היה כפר דרום בגוש קטיף, זה היה, לא דיברו לשון הרע, היו כמה יישובים כאלה דיברו לשון הרע, והייתה הרגשה ממש, אתה באת על שולחן שבת, לא דיברו על האור ועל האי ועל הסמלה שלה ועל ה... דיברו דברי תורה, סיפור סיפורים, לא כולם תמידי חמי, כן, אבל... דיברו דברים ענייניים, לא סיפרו על הרוב ועל האי ועל הילדים שלה. מה זה?
לא, אני רואה תמיד כזה ביישובים כזה, שאתה, ההוא שזכה במגרש, ההוא בנשים, ההוא קיבל ולכמה כסף.
זה לא היה שם. למה קורה אם אני לא יודע. אז זה לא היה. זה חברת מופת, זה חברה שאפשר ללמוד. באמת, אחרי שיש כמה המדינה, בואו לראות מה זה קיבוץ. ברוסיה היו קיבוצים לא אמיתיים. קיבוץ האמיתי יחידי בעולם, הקומוניסטי האמיתי היה בארץ ישראל. כולם שווים. גם זה התפרק, לא משנה, אבל באו לראות. שמעת על הקש בגג. אני לא אוהב את הדבר הזה, אבל ככה, הצבא לפני שמפציץ בית בעזה, הוא יודע לאנשים, תעזבו את הבית. איפה יש דבר כזה? הרוסים באוקראינה לא עושים דבר כזה. אוקראינים ברוסיה לא עושים, ודאג האמריקאים לא עושים דבר כזה. אז זה למופת. יחס לשבועים, יחס להרוגים ומשפחות הרוגים, זה דבר מופלא, מה שיש בארץ. למות העולם, מודים לך וזהו. אין יחס ל... גם עם ישראל היום הוא ברמה אחרת מאשר שער העמי. זה חלק מהתסבוך שלנו, בסדר? זה צריך להתמודד ולהרביץ תורה ולקדם את המודעות של האנשים. אבל הכל התחיל בירדן. הכל התחיל עבר הירדן. עברנו מחיי טבע, נס לחיי טבע, עם ישראל התקומם כולו. בעצם זה שלושת הדברים, ככה מסבירה בעלי ואהרון. לכן אמרנו בהתחלה שבזכותו של אברהם, בזכותו של יעקב, בזכות לקחת הפסח. יעקב זה עם ישראל. יצחק לא מוזכר פה. מן הסתם גם, אבל זה לא מוזכר פה, לא מסביר את זה. יעקב זה עם ישראל, ישראל שם יעקב. אברהם זה התכונה הישראלית של צלם אלוקים. ומה שעשינו בלקיחת הפסח, זה עמד להם בירדן, מעשור לחודש, כי זו אותה תקופה בדיוק, 40 שנה בצורה מדויקת, כן? יצאנו מצרים 40 שנה אחר כך. אז ראינו שלא רוצים לעבוד זה, רוצים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו הולכים להקים בארץ חיים אלוקיים, בלי כל החסרונות הללו. הירדן יצר, עם ישראל עבר בנחת, ודאי. זה חלק מהדבר המופלא, זה שעברו 60 ריבו. הייתה משחק כדורגל? יצא לך. כמה אנשים היו במגרש? 20 אלף? כמה? 40 אלף. כמה לקח להיכנס ל-40 אלף למגרש? כמה זמן לקח להיכנס? ולצאת? 40 אלף. ו-400 אלף כמה זמן לוקח? 600 אלף. גברים. ונשים. 24 שעות. פעם עשו את זה בכמה שעות. ביום, אותו יום באו ועברו. גם את ים סוף, זה דבר מופלא. כל קורבן פסח הדבר כזה. כל פעם שעולה לרגל לירושלים, כתוב שפעם ספרו, יצאו 3-4 מיליון, הגיעו ל-600 אלף משפחות. כן, אז כפול 3-4-5, לא יודע. וב-3-4 שעות, כולם חסו למקדש ויצאו. איך? תכונה ישראלית מיוחדת, אברהם, צלם אלוקים, זה דבר ניסי, לא דבר טבעי. אין לך הסבר לזה. נכנסו 600 אלף, מיליון אנשים, ודאי שהוא יותר מיליון. אמרת בעצמך, 40 אלף שעה ורבע, שעה וחצי, משהו כזה. מיליון צריך... מה זה?
40 אלף בשעה, יש 20 כניסות
לאצטדיון. נכון, נכון. גם שם היו שלוש, גם שם היו כמה, שלוש כניסות אני חושב, אבל אתה צודק, לא 20. נכון, נכון. כל אחד צריך עוד לטבול. כל מי שחס למקדש צריך לטבול, היה מקוואות, בדרום ההר יש שם כמה עשרות מקוואות. כמה לוקח לטבול? מינימום, להוריד את הבגדים, להיכנס לצאת. 5 דקות, אתה עושה את זה בזמן תקני בצבא, 5 דקות, 7 דקות. מיליון כפול 7, 7 מיליון דקות, זה בחשב, כמה ימים זה. עשו את זה בכמה שעות, עשו את כל התהליך הזה. זה דברים מופלאים. הגוף בעם ישראל, הטבע מישראל זה טבע קצת שונה משורמות העולם. כשעם ישראל קדוש וטוב, כשעם ישראל לא, אז זה פשוט מסובכת. הוא יותר מסובכת. כי כל הכוחות הללו הולכים לכיוון לא טוב. אז תקרא שכל ההפגנות של ה... נגד ה... זה, כמה עושים את זה בכישרון גדול? הם מוכשרים מאוד מה שהם עושים. יוצאים בניו יורק וכל המקומות, מפחים לזה, עושים בכישרון מופלא. כמו סיירת מטכ"ל, כן? זה אחד המנכ"לים שם זה סיירת מטכ"ל. יש כישרונות מופלאים. יכול לצד הטוב, כי הולכים לצד הלא כל כך טוב. כישרון ישראלי. לא יודע אם באנגליה יש דברים כאלה, והמצב יש כאלה דברים, עד כדי כך. היה כאן עוד כמה משפטים, הפרק הבא הולך על ברית מילה. ברית מילה זה... ברית מילה זה לקדש את הגוף. את היצריות הזאת של העריות, לגלות השורש הזה. למה אדם מתאווה לאישה שהיא לא שלו? למה מתאווה בכלל לנשים? יש לו את הכישרון של הנצח. כל אחד בתוכנו יש בתוכו את הנצח. יש לי דודה, הייתה לי דודה נפטרה לפני שנתיים שלוש, שהבן שלה סיפר, חסידת ויז'ניץ מבני ברק, הבן שלה סיפר לי בשבעה, היו לה 600 צאצאים. 11 ילדים, אז בטח כבר עברו את האלף. כל רגע זה משתנה שם, זה. 11 ילדים, נכדים ונינים. הייתה כולל שבת, מדליקה נר לכל אחד. מברכת כל אחד, זכת כל השמות של כולם. 600.
מהצאצאים?
מהצאצאים. מה-600.
היא הייתה מדליקה 600 נרות?
ככה הבן סיפר לי, כן.
כולל שבת.
כולל שבת, מברכת, זוכרת את כולם, מברכת את כל השמות. אני, ואני יש לי מתבלבל, משה, אהרון, יצחק, מתבלבל. כל השבעה ילדים, אני מתבלבל בשמות שלהם. היא, 600 זכה. דבר מופלא. איך אדם, זה הילדים שלה. הייתה עם בעלה, נולדו לה 11 ילדים. כן, כן, אז זה הרעיות, אדם לא יודע לכוון את כוחותה בצורה, את תכונת הנצחיות, למה גברים משכים לנשים, נשים משכים לגברים? רוצים, הנצח רוצה לפי הדקרם, אדם רוצה להרגיש, תחושה בשרית, תחושה גופנית, אבל זה מתחיל מזה שאדם יודע שדרך זה יש להמשך בעולם. לא במודע, בתת מודע, בתת ההכרה שלו. לכן לא הגיוני שגבר, גבר, אישה עם אישה, כי אין בזה ילדים. אבל המשיכה של גבר לאישה ואישה לגבר, כי הם יודעים בהכרה פנימית, לא תמיד במודע, שדרך זה יש לנו, איך הראש קנה, יש לי קדיש בעולם, עדיין, פטר מן העולם, יש בין שגיד לך קדיש. מה, הקדיש הכוונה היא, מישהו ימשיך אותי בעולם, אני לא נגמרתי וזהו, אנשים שאין להם ילדים, כמה אנשים משקיעים בילדים? לא, זה ככה, פתגם אשכנזי קרה, הרבה אנשים אמרו את זה. זה היה פתגם, הרבה אנשים אמרו, אני רוצה שילד לי קדיש. אנשים נוסעים לנפאל, פעם היה על די ברזיל, על די רומניה. שחת אמרה לי פעם, שהיא לא מתחתנת, המגישה מתה. אומרת רחל, אם אין לי ילדים, את רחל יעקב, מתה אנוכי. בילדים אני מתה, מה אני, עוד כמה ספרים, כולנו ניפטר מן העולם, וזהו, מה המשיך אותנו? הילדים, זה הנצח, זה האפשרות ממשיך עם ילדים, ילדי ילדים, בעזרת השם. זה סוד המשיכה בין גברים נשים. וצריך לעדן את זה, זה ברית מילה. באים לארץ ישראל, עושים ברית מילה, בפרק ה' פסוק ב', מה שאמר. במדבר לא עשינו ברית מילה מכל מיני סיבות, שתי סיבות כתוב, כי היה בדרך, אתה לא מרוכז, אתה לא, אתה בתנועה, אתה לא יודע בדיוק אין לך, אתה צריך להתאושש מהברית מילה. ודבר שני, לא היה גם מיזוג. הרוח הצפונית, לא, העננים שהקיפו את ישראל במדבר, הם חסמו את הרוח הצפונית, אז לא היה אפשר להתברר כתוצאה מזה. באנו לארץ, ברוך השם מרגישים בבית. לא עשו ברית הרבה. לא. לכן לא היה ברית.
מה זה? כל דור
המדבר שמת במדבר. אז הנה, פתקה, פרק ה, פסוק ה. כימולים היו כל העם היוצאים ממצרים, כן? כל העם היו יוצאים במדבר, בדרך, בצאת המצרים, לא מעלו. פסוק, פרק ה, פסוק ה. אז אמרו פרשנים, שבט לוי כן מסר את נפשו, כן, כן מעלתי לדם. אבל רוב עם ישראל, היה להם סיבה טובה, לא למול. מחר השם יגיד לנו לזוז מהילד, תינוק קטן שכזה, אי אפשר עליו. יש גם אין מיזוג, אין רוח נעימה להתברר. לא עשו ברית מילה במדבר. לכן גם לא עקבו קוראים לפסח כל 40 שנה, כי אם משפחה הרילה, הרי לא יכול להקיב קורבן, וגם משפחתו לא יכול. אם יש במשפחה אחד הרל, כל משפחה לא יכולה להקיב קורבן פסח. אז שרמה מה גם כן, שכל המעבר הירדן בנה בנו קומות נוספות. הברית מילה בנתה עוד קומה. ברית המילה בנתה בנו את הקדושה של חיי הטבע. באים לחיי הטבע, הולכים לעשות עם ישראל, מדינה, צבא, כלכלה, חקלאות, הכל בצורה טבעית, גם המשפחה. הכל נובע מהקדושה של ברית מילה. כתוב על ברית מילה שיש נחרטו המון, לא זר כמה בריתות, נחרטו על ברית מילה. כל מקום שכתוב ברית מילה, גם ארץ ישראל הולכת שם. אברהם אבינו בארץ, בסוף לך לך. מובטחת לו הארץ יחד עם מצוות ברית מילה. כי הדברים הולכים ביחד. אומרים, את הארץ אנחנו לא כובשים בשבילנו, כובשים בשביל להקים חברת קדושה, מופת חברת קדושה. ברית מילה זה חלק מהתהליך. באים לקדש את החיים. מה זה לקדש? לגלות את הנשמה שבתוכנו, מאברהם, יצחק, מיעקב, בחיים המעשיים שלנו. או מילים יכולות לגלות מה שתמון בירדן, במה שאתה אומרים בגלגל, את האבנים שבירדן, שאנחנו לא מבינים את זה, את הנשמה שלנו, לגלות בחיים. צריך את הרבה תור בשביל דברים כאלה. זה משנעשה ונצליח בעזרת השם, יש לנו משימה גדולה. לא חשב, אנחנו לא ראשונים, אנחנו משנים את המהלך. בשורות טובות.